בעזרת השם נמשיך את הסיפור שהתחלנו, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, והמעשה הראשון שרבי נחמן סיפר, מעשה שנקרא מעשה מאבדת בת מלך. נזכיר בקצרה למי שלא היה, כדי שיוכל להיכנס לתוך המהלך של המעשה והסיפור. נזכיר בקצרה את הרקע של הסיפור. הבת מלך בגזרת המלך הלכה לאיבוד, והשני למלכות שראה את הצער של המלך שהבת שלו נאבדה, הולך ומחפש אותה. בתוך הסיפור הבת מלך בסך הכל הייתה בשני מקומות. בהתחלה היא הייתה במקום שנקרא הארמון של הלא טוב, ואחרי שהשני למלכות קרא לו הרבה הרפתקאות ודברים מאורעות שקרו לו, אז הבת מלך משנה את המקום שלה, והיא באה והשאירה לו כתוב במטפחת שלה, השאירה לו את המטפחת שלה, וכתוב על המטפחת שלה שעכשיו היא כבר לא נמצאת בארמון של הלא טוב, אלא היא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, והיא אומרת לו, שם תחפש אותי. תחפש את המקום הזה שנקרא הר של זהב ומבצר של מרגליות. דיברנו בהתחלת הסיפור, שהבת מלך נקראת השכינה הקדושה. מה זה, להבין את מושג השכינה, זה מושג מאוד רחב ומאוד עמוק, ואפשר להסתכל עליו בהרבה מאוד אופנים. היום אנחנו נזכיר נקודה אחת. הבת מלך, שזה השכינה, היא מרמזת שלכל אדם יש שורש נשמה שאבוד מאיתנו. פירוש הדבר שאנחנו מכירים את עצמנו, אבל אנחנו מכירים את עצמנו רק חלקית. יש הרבה חלקים רוחניים ונפשיים של האדם שאנחנו לא נתקלנו איתם, אנחנו לא מכירים את החלקים האלה. אנחנו באנו לעולם, זה כתוב הרבה מאוד בספרי המקובלים, שאנחנו באנו לעולם כדי לחפש את האבדות שלנו. האבדות שלנו זה נקרא, לכל אדם יש אבדות, והאבדות זה חלקים רוחניים שנאבדו מאיתנו. ואנחנו זוכים להתחבר איתם, זוכים להתחבר עם החלקים האלה, כאשר אנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היא מוליכה אותנו, היא מובילה אותנו למצוא את האבדות שלנו. והזכרנו בעבר שבגלל שחסר לנו חלקים מהצד עצמנו, את החלקים הרוחניים האלה, אז כתוב בספרי הקבלה והחסידות, כתוב הרבה מאוד את היסוד הזה, שאדם לעולם לא יהיה מאושר ולא יהיה שמח בשמחה שלמה ובאושר פנימי ובשלווה פנימית עד שהוא לא ימצא את החלקים האלה. מכיוון שאנחנו חסרי מנוחה, יש לזה סיבות עמוקות שאנחנו בעזרת השם עוד נדבר עליהן, אבל כל עוד האדם לא מוצא את החלקים החסרים, את החלקים האבודים שלו עצמו, שזה בעצם אנחנו בעצמנו, מחפשים את עצמנו, מחפשים את הפנימיות שלנו, את אותם חלקים רוחניים, אז לעולם אדם לא יהיה במצב של שלווה ושמחה ואושר פנימי. מכיוון שאנחנו, אפילו שאנחנו לא מודעים לכך, גם במקום לא מודע, אנחנו חסרי שלמות. והחוסר שלמות הזה גורם לנו חוסר מנוחה פנימית. כתוב בספרי הקבלה שלמעשה כל מה שאדם עושה בעולם, בין אם הוא יודע, בין אם הוא לא יודע, זה תמיד לחפש את אותם חלקים. אותם חלקים אבודים איתנו הם אלה שנקראים הבת מלך האבודה. אדם מסתובב בעולם, אדם שמע שיש בטיבט איזה כפר שעין לא ראתה אלוקים זולתך סלע, כזה מקום יפה, זה לא נברא בעולם, ואדם עושה מסעות לטפס על ההימלאיה להגיע לכפר הזה. באמת, באמת, בפנימיות הוא לא מחפש את הכפר. הוא מחפש את החלקים האבודים. רק נדמה לו, לפעמים בטעות, לפעמים שלא בטעות, נדמה לו שזה נמצא שם למעלה בהימלאיה. כל מה שאנחנו עושים, כל הסיבובים וכל המסעות שאנחנו עושים בעולם, זה תמיד לחפש את החלק האבוד. וזה המעשה מאבדת בת מלך. זה מעשה אדם, המעשה מאבדת בת מלך זה בעצם לחפש את עצמנו. ורבי נחמן אומר לנו, מגלה לנו, שהבת מלך נמצאת בשני מקומות. בהתחלה היא נמצאת במקום שנקרא הארמון של הלא טוב, ואחר כך היא נמצאת בהר של זהב מבצר של מרגליות. כשהוא אומר לנו שהיא נמצאת במקומות האלה, כמובן שהוא לא מתכוון להגיד שהיא נמצאת באיזשהו מקום גשמי, באיזשהו מקום פיזי בכדור הארץ שאני אלך לחפש את זה. אלא רבי נחמן מרמה, הסיפורים נאמרים ומסופרים בדרך של רמזים ומשלים. מה הוא מתכוון להגיד שהיא נמצאת בשני מקומות? שמבריאת העולם הקדוש ברוך הוא נתן וחקק בבריאה שתי דרכים כלליות שאנחנו, שכל יהודי בעולם הזה יכול להגיע לתכלית שלו ולמה שהוא באמת מחפש דרך שתי דרכים כלליות. שתי הדרכים האלה בוודאי שהם מתחלקים להרבה מאוד דרכים פרטיות של כל אחד ואחד. לכל אדם יש לו את המהלך הפרטי והמיוחד שלו. וגם אצל כל אחד מאיתנו זה יכול להשתנות מתקופה לתקופה. אבל בכלליות יש שתי דרכים. שתי הדרכים האלה הם נקראים שהבת מלך בהתחלה נמצאת בארמון של הלא טוב, ולאחר מכן היא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות. מה הכוונה? למה כוונת הדברים? כשהבת מלך, המקום של הבת מלך בארמון של הלא טוב, זה מרמז על שני דברים עיקריים. שאדם צריך להילחם כנגד מציאות של לא טוב. יש בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, זה חלק מסדר בריאת העולם, לכן גם לא צריך להתבייש מזה, לכל אחד מאיתנו יש מידות לא טובות ויש תאוות של העולם הזה. זה נקרא שכדי להגיע אל העבדות שלנו, אל העצמיות שלנו, אל הפנימיות שלנו, לאותם חלקים רוחניים שעבודים איתנו, זה אומר שאנחנו צריכים להילחם ולהיאבק כנגד הלא טוב שנמצא בתוכנו. פירוש הדבר, כגון, ניתן דוגמה, אדם יש לו מידת הכעס או הקנאה, אדם יש לו איזושהי תאווה שמבלבלת אותו כל היום, כדי למצוא את הפנימיות שלו, אז הוא חייב להילחם כנגד המידות האלה. ודאי שצריך לדעת איך להילחם כנגד הדברים האלה. זה סדר שלם, צריך הרבה עצות. אבל כדי להגיע לזה, אדם חייב להילחם. אדם חייב להיות במלחמה כנגד הלא טוב שהוא מכיר, שהוא נפגש, שזה בו בעצמו. הוא בתוכו יש לא טוב. הבת מלך, החלקים האבודים, מסתתרים מאחורי הלא טוב הזה. פירוש הדבר, אם אדם יש לו מידת הכעס, אם הוא ילחם כנגד מידת הכעס, ויזכה להיפטר ולהתגבר על מידת הכעס, מיד הוא יקלה, פתאום הוא יגלה בתוכו אוצרות רוחניים חדשים שהוא לא הכיר. כל פעם שאנחנו מתגברים על איזושהי מידה, או על איזושהי תאווה מתאוות העולם הזה המיותרות, אז אנחנו מגלים בעצמנו פתאום אוצרות רוחניים חדשים שלא הכרנו קודם לכן. המידות הלא טובות, התאוות, מכסות בעצם על אוצרות פנימיים שנמצאים בתוכנו. זה נקרא שהבת מלך נמצאת בתוך הלא טוב. שאנחנו צריכים להגיע אליה, לעבור ולהיכנס לתוך המלחמות של הלא טוב שנמצא בתוכנו. זה בחינה אחת, ובחינה שנייה שקצת הזכרנו בעבר זה, שכל אדם נגזר עליו מששת ימי בראשית, מבריאת העולם, וזה סודות גדולים מאוד שהמקובלים הגדולים כותבים עליהם, שמששת ימי בראשית נגזר על כל אדם לעבור מציאות שלא טוב בעולם הזה. פירוש הדבר שאנחנו בעצמנו עוברים וחווים כל מיני מציאויות שלנו, שאנחנו בעצמנו נמצאים בתוך מקומות לא טובים. אנחנו נופלים בעצמנו לתוך הלא טוב. זה חלק מגזירת הבריאה. מדוע? כדי להגיע אל החלקים העבודים אל הבת מלך, אז אמרנו, בפירוש הראשון אמרנו שאנחנו צריכים להילחם עם הלא טוב שנמצא בתוכנו. אבל המוסיפים, המקובלים ומגלים לנו, תדע לך, כל אדם גם ייפול לתוך מקומות לא טובים. כל אדם ייקשל וייפול בכל מיני תאוות, בכל מיני מידות לא טובות. למה זה יקרה לו? כי ככה הקדוש ברוך הוא גזר. הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה כזה דבר שהאדם ייפול למקומות לא טובים. ויתר על כן, אומרים המקובלים הגדולים דבר נורא מאוד. לא רק שהאדם חייב ליפול לזה, האדם לא יגיע לתיקון השלם שלו אם הוא לא יעבור את המקומות האלה. וזה חידוש גדול מאוד הדבר הזה. כגון, אנחנו יכולים לראות דוגמה. אחד הדוגמאות, יוסף הצדיק. יוסף זכה לעשות תיקון מאוד מאוד גדול, ועד כדי כך שכל הדורות, למעלה מ-3,000 שנה, קוראים לו יוסף הצדיק. איפה הוא זכה לקבל את התואר הזה, יוסף הצדיק, בניסיונות מאוד גדולים, בתוך הבית של סריס שרו של פרו, פוטיפר, בניסיונות עם אשתו של פוטיפר. דווקא שם הוא זכה, שזה מקום שמאוד של הלא טוב, דווקא שם הוא זכה להגיע למדרגתו, ולפנימיות שלו, לעצמיות שלו. אז לכן אומרים המקובלים שצריך לדעת על האדם נגזר לעבור את המקומות של הלא טוב. אנחנו לא בוחרים מעצמנו ללכת. רק מה שכבר עבר עלינו, מה שכבר קרה לנו בימי חיינו, נכון, צריך לעשות תשובה על זה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה. אבל לא צריך להיכנס יותר מדי לתוך הדבר הזה. מדוע לא? מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שאתה תעבור במקומות האלה. דווקא המעבר של האדם במקומות לא טובים, ברגע שהוא יזכה לצאת משם, הוא יזכה לקבל מתנות רוחניות מאוד מאוד גדולות. ואמרנו דוגמה יוסף הצדיק. אז יכולים להגיד, טוב, אבל יוסף הצדיק עמד בניסיון. עמד שם בניסיון. צריך לדעת שהוא לא עמד בשלמות, למרות שבוודאי שאין שום טענה כנגדו, אבל הוא לא עמד שם בשלמות בניסיון. אבל ניתן דוגמה אחרת. אז היו שני, יש לעם ישראל, יש שתי משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מתי זכה לדוד המלך להגיע למלכות שלו ולמדרגה השלמה שבו? שלו, רק אחרי שהוא נכשל. אחרי שהוא נכשל, שאומנם אנחנו לא מבינים את הכישלון הזה, צריך להבין, זה עניין מאוד מאוד עמוק, הכישלון של דוד המלך, אבל איך שלא יהיה, הוא נכשל במה שהוא נכשל. אחרי שהוא נכשל, אז הוא זכה להגיע לשלמות שלו. יש גזרה שהאדם יעבור חוויות ומציאויות כאלה כדי להגיע לשלמות שלו. אז זה שני פירושים, מה הכוונה שהבת מלך נמצאת בארמון של הלא טוב. אמרנו, פירוש ראשון שאדם צריך להילחם עם הלא טוב שנמצא בתוכו, פירוש שני שאדם צריך לדעת, אנחנו צריכים לעבור מקומות של לא טוב. כמובן, ותמיד צריך להדגיש את זה, נכון שיש גזרה מששת ימי בראשית, ובצורה יותר מדויקת, אפילו קודם ששת ימי בראשית, עוד לפני בריאת העולם, אומר, גילה לנו רבנו הארי הקדוש, סוד מאוד גדול, שבשבוע שלפני בריאת העולם, היה מושג, היה תיקון בעולמות, שנקרא שבירת הכלים, ושם נקבע כבר הכל. שם נקבע בשבירת הכלים, כמה שבירות כל אחד צריך לעבור. זה למה הכלים נשברו שם? הכלים זה הנשמות, וכל יהודי ויהודי, כל המשברים והגלים שעוברים עליו, נקבעו, אומר אחד מגדולי המקובלים, בתקופה הזאת. אז זה הדבר הראשון, זה המהלך הראשון, שהבת מלך נמצאת בארמון של הלא טוב, זה אומר שאנחנו צריכים לעבור את הניסיונות, את ההתמודדויות והקשיים עם מציאות הלא טוב בעולם. לאחר מכן, אחרי שהשני למלכות, קרה לו מקרה שהוא נפל לשינה של 70 שנה, ודיברנו על זה שהשינה של 70 שנה, פירוש הדבר שאדם, האדם באופן פרטי, ובדור שלנו זה כמעט כל הדור, נפלנו מכל ה-70 פנים של התורה. נפילה מכל ה-70 פנים של התורה, פירוש הדבר שהאדם הגיע למצב שכבר אין לו שום קשר עם התורה. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה זה שבת, מה זה קריאת שמע, מה זה שולחן ערוך. כמו שהזכרנו בעבר, שלפני 30 שנה בערך היה סטטיסטיקה, שאלון סטטיסטי, מה זה שולחן ערוך, שאלו תיכוניסטים, מה זה שולחן ערוך? אז ה-70% אמרו שזה מסעדה בתל אביב. אז זה נקרא השינה של ה-70 שנה. שלא יודעים כבר את המושגים היסודיים ביותר של התורה, של היהדות, אז עם ישראל נפל השינה של 70 שנה. אז אומר רבי נחמן, תדע לך גם זה מגזרת הבריאה, שאנחנו נעבור את כל זה, גם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו בעזרת השם על הנקודה הזאת עוד נרחיב בהמשך. אבל אומר רבי נחמן, שאחרי שהשני למלכות נפל לשינה של 70 שנה, והתעורר מהשינה, ואנחנו למעשה כרגע נמצאים, כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב אחר, אבל בהתעוררות הזאת עם השינה, ופתאום אדם קם בבוקר ושואל, איכן אני בעולם, ומה, למה אני חי, ומה הטעם של כל הדברים האלה, זה ההתעוררות מהשינה הגדולה הזאת של ה-70 שנה, ואז הוא מקבל את המטפחת. המטפחת זה של הבת מלך, והיא כותבת בדמעות שלה, היא כותבת, עכשיו אני כבר לא נמצאת איפה שהייתי, אני בהר של זהב ממבצר של מרגליות. ובזה אומר רבי נחמן סוד מאוד מאוד גדול, והסוד הזה מאוד מאוד קשור לכל עניין הגאולה בכלליות, וגם לדרך הפרטית של כל אחד מאיתנו. כשהבת מלך נמצאת בהר של זהב ממבצר של מרגליות, פירוש הדבר שאחרי שעם ישראל בכלל וכל אחד מאיתנו באופן פרטי עבר את הירידה הגדולה שאנחנו כבר לא יודעים כלום, מעכשיו תיקון העולם, והתיקון הפרטי של כל אדם זה כבר תיקון אחר. בהתחלה זה היה מלחמה עם הלא טוב, כמו שדיברנו. עכשיו, מגלה לנו רבי נחמן, התיקון כבר לא בדרך שהייתה. זה תיקון חדש, ירד ויורד לעולם, לפני שיבוא משיח צדקנו. אנחנו לא נוכל לזכות לגאולה. רבי נחמן אומר שלא נוכל לזכות לגאולה, אלא על ידי הדרך החדשה, שנקראת אר של זהב מבצע של מרגליות. שבוע שעבר דיברנו קצת בעריכות, מה זה מבצר של מרגליות? מה פירוש הדבר מבצר של מרגליות? והיום אנחנו קצת נרחיב יותר מה זה נקרא אר של זהב. נזכיר מה שדיברנו. מרגלית, רבי נחמן קורא למרגלית אבן טובה. ומה הוא מרמז בזה? כי זה הכל רמזים. אומר רבי נחמן שלפני הגאולה, אחד התיקונים הכי גדולים ביותר, זה כתוב גם בתורה, בתורה רש פי בית בליקוטי מוהר"ן, כתוב שם אומר רבי נחמן, שלפני הגאולה אנחנו נצטרך לעבוד על יסוד חדש, וזהו לראות את הטוב בכל דבר שבו אנחנו מתבוננים. ורבי נחמן חילק את זה לשלושה חלקים, שלוש בחינות, שבשלוש בחינות האלה אנחנו צריכים להתאמץ ולהשתדל לגלות בכל דבר ודבר את הטוב הגנוז באותו הדבר, באותו התחום. מה עם השלושה תחומים? אומר דבר ראשון, אומר רבי נחמן, אנחנו צריכים לחפש את הטוב הגנוס בכל אדם שאנחנו נפגשים איתו, או שמענו עליו, או שאנחנו נתקלים איתו. וזה לא קל. לא קל שאנחנו שומעים על כל מיני אנשים שעושים דברים לא טובים, עושים עוולות ופוגעים, ולפעמים גם נלחמים בתורה, שזה בעצם נלחמים הרבה פעמים בעם ישראל עצמו. אז אומר רבי נחמן, ואף על פי כן, אתה צריך לחפש באותו יהודי דבר טוב שעדיין קיים בו. זאת אומרת שאם אדם עושה, אם אדם גונב, או אדם שודד, או אדם כעסן, אני לא בא למצוא ולהגיד, כעס זה טוב. לשדוד זה לא כל כך נורא. אני יכול למצוא דברים טובים בשוד. לא זאת הכוונה. זה לא טוב. אי אפשר להגיד שאדם שגונב יש בזה משהו טוב. אין בזה משהו טוב. שאומר שצריך אפילו במישהו רשע גמור לחפש אותו טוב, אין הכוונה של להגיד טוב על המעשים. אלא הכוונה תחפש באותו אדם, עדיין נקודות טובות ואיזה דרך ללמד עליו זכות שהוא מסכן כזה שהגיע בכלל למצב הזה שככה הוא מתנהג והסתלק ממנו הדעת והוא בכלל לא יודע מי יודע איפה, איך חינכו אותו ואיפה הוא גדל ואז אנחנו מחפשים נקודות טובות בכל יהודי ויהודי זה נקרא החיפוש הראשון של הטוב לחפש בזולת בבן אדם אחר הדבר השני אומר רבי נחמן לא רק בשני לא רק בבני אדם אחרים אנחנו צריכים לחפש את הטוב אלא אומר, תחפש גם את הטוב שנמצא בתוכך. צריך לדעת, ברוך השם, כל אחד מאיתנו יש לו טוב, יש לו דברים טובים. וגם אם אנחנו לפעמים עושים טעויות, וגם אם אנחנו נכשלים, ומתנהגים לפעמים גם לא יפה, יכול להיות, אנחנו לא אומרים שלא, אנחנו בני אדם, ואדם בעולם הזה יש לו יצר טוב, יש לו גם יצר רע. אבל עם כל זה, יש בנו גם טוב. ואומר רבי נחמן, ואנחנו צריכים לחפש את הטוב הזה. וזה אחד הדברים הקשים ביותר, זה שאדם יתחזק ויסמך את עצמו בטוב שעדיין קיים בו. זה קל מאוד להגיד את זה, מאוד קשה, הרבה פעמים מאוד קשה לקיים את הדבר הזה. דבר שלישי, זה עד נקודה השנייה, הנקודה השלישית זה לחפש את הטוב הגנוז והנמצא, מסתתר הרבה פעמים, בכל דבר שקורה לנו. אנחנו רואים מאורעות, קוראים לנו כל מיני מאורעות. לא עלינו פתאום מישהו במשפחה חולה, או שאנחנו שומעים כל מיני דברים לא נעימים שקורים בעולם, במשפחה, לנו עצמנו. אומר רבי נחמן שהאדם צריך לחפש את הטוב שנמצא בתוך אותו הדבר. ואין דבר שאין בו טוב. צריך לדעת, בכל מהלך, בכל מאורע, בכל מקרה שקורה בעולם, יש טוב גנוז. ואנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים מאוד להשתדל ולחפש את הטוב הזה. זה נקרא מבצר של מרגליות. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, רבי נחמן קורא לטוב, הוא קורא לזה אבנים טובות. מרגליות זה אבנים טובות. אומר, מה הוא רצה לרמז לנו? הוא רצה לרמז לנו שבית המקדש השלישי ייבנה כפי העבודה שלנו. כמה שאנחנו נמצא טוב בכל דבר ודבר, אז אנחנו בנינו עוד אבן בבית המקדש. אם כל עם ישראל היה מחליט יום אחד, היום של הנקודות הטובות. יום אחד מכריזים, אולי בראש חודש סיוון, עוד כמה ימים, עוד שבועיים, נכריז יום אחד שכל יהודי יחפש את הנקודות הטובות. בפשטות, למחרת כבר היינו בונים את בית המקדש. אם היינו זוכים ללכת בדרך הזאת. אז זה הרחנו קצת בשבוע שעבר, ובעזרת השם, את התורה הזאת, יש עוד הרבה, הרבה מה לדבר עליה. התורה, זה נקרא תורה ריש פי בית, זה לחפש את הנקודות הטובות, ורבי נחמן, מכל התורות וכל הסיפורים וכל השיחות שהוא גילה על התורה הזאת, לחפש את הטוב, הוא אמר, ואפשר יהיה לקבל פני משיח צדקנו בלי הדרך הזאת. פירוש הדבר, שלחפש את הטוב זה אחד הדברים היסודיים ביותר בדרך תיקון האדם, בדרך של התיקון שלנו. זה, עד כאן דיברנו, מה זה מבצר של מרגליות. עכשיו נעבור לחלק השני שהוא אומר, שאומרת לו הבת מלך, אני במבצר של מרגליות, אבל איפה המבצר הזה נמצא? בהר של זהב. אז כמו שראינו שכל מושג בסיפורי מעשיות, זה למעשה מרמז על עניינים ותכנים רוחניים מאוד עמוקים, גם המושג הזה, הר של זהב, מרמז על הרבה מאוד נושאים ועניינים רוחניים, ולמעשה כל הצדיקים בכל הדורות תמיד רצו לכבוש, לזכות להגיע להר של זהב, למעלה למעלה להר של זהב. אנחנו נגיד קצת הקדמה, הקדמה קצרה, כדי שנוכל, על פי ההקדמה הזאת, להבין מה הכוונה הר של זהב. הדבר ראשון, יש שני כוחות כלליים בבריאת העולם. הכוחות האלה נמצאים בכל המדרגות, בכל העולמות, אבל בעיקר מה שאותנו מעניין זה שהכוחות האלה גם נמצאים בתוכנו. זה כוחות הנפש שלנו. כוח אחד זה נקרא חסדים וכוח אחד זה נקרא גבורות. כל כוחות הנפש של האדם מתחלקים לחסדים ולגבורות. וכשאנחנו מגלים בתוכנו כל מיני כוחות, הם הכל הרכבה. ככה זה כתוב הרבה מאוד בספרי הקבלה, זה הכל הרכבה של החסדים והגבורות. החסדים והגבורות זה כוחות נפשיים שנמצאים בתוכנו. כוח החסד, כוח החסדים שנמצא בתוכנו, ממנו מתעוררים כמה וכמה דברים בתוכנו. כשאדם מרגיש שהוא רוצה להיטיב עם הזולת, לתת צדקה או לעשות איתו איזה, לעזור לשני באיזשהו עניין, בכל מיני מצבים בחיים שלנו. זה יכול להיות בבית, במשפחה, זה יכול להיות בחוץ. כשאנחנו מרגישים את ההתעוררות לתת, זה בא מכוח מאור החסדים שמאיר אצלנו בנפש. זה דבר אחד. דבר שני, עוד לבוש, עוד דרך של אור החסדים שמתגלה בתוכנו, כל האהבה וההתקשרות שאדם מרגיש בליבו עם בן אדם אחר, או עם איזשהו עניין שהוא אוהב מוזיקה, אוהב ממתקים, אוהב לטייל, אוהב את אשתו, אוהב את הילדים שלו, אוהב את ההורים שלו, כל כוחות האהבה הם נקראים גם כן אור החסדים בתוך הלב. לכן אנחנו מרגישים, לפעמים אדם מרגיש אהבה מאוד גדולה למישהו, ואותו, יכול להיות שמחר הוא בכלל לא ירגיש אליו אהבה. לא שהוא שונא אותו, אבל פשוט היום זה לא מאיר בתוכו, הוא לא רב איתו, אבל היום אין לו הערה של האהבה הזאת בלב. מה השורש והמקור של הדבר? השורש והמקור של הדבר זה שהאור הזה של החסדים אתמול העיר יותר והיום העיר פחות. למה? זה כבר עניין שלם בפני עצמו להבין למה. אבל ככה היא הנהגת העולם, שלפעמים זה מאיר בנו, לפעמים זה לא מאיר בנו. זה נקרא אור החסדים. אור הגבורות זה נקרא כוחות הנפש שנמצאים בתוך האדם. האדם לא יכול לעשות שום דבר בעולם הזה, שום פעולה, אם זה בדברים גשמיים, אם זה בדברים רוחניים, בלי שיהיה לו כוחות הנפש. נניח דוגמה, האדם עכשיו נכנס לאיזשהו עסק, והוא צריך להיות מאוד נמרץ בעסק, הוא צריך להזיז הרבה דברים, צריך לפעול, הוא צריך לעבוד קשה, אם אין לו גבורות בנפש, שזה כוחות הנפש שלו, אז הוא לא יכול לעשות את המשימה או את המטרה שהוא הציב לעצמו. כי הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא יכול לעשות שום פעולה אם אין לו את הגבורות בלב. לכן אנחנו יכולים לראות, יש אנשים שהם יותר ממידת הגבורות, יש אנשים פחות ממידת הגבורות. אנשים שהם ממידת הגבורות, בדרך כלל הם יהיו מאוד פעילים, הם יהיו אנשי מעשה מאוד מאוד גדולים. למה? כי כל הזמן הם הרגישו שיש להם כוחות ורצונות לעשות עוד ועוד דברים, לפעול עוד ועוד דברים. זה בדברים שקשורים לגשמיות, הדברים של העולם הזה. גם ברוחניות, וכל שכן ברוחניות, האדם צריך מאוד גבורות. מדוע? כי כל דבר שאנחנו עושים ברוחניות, אנחנו חייבים בשבילו גבורות. נניח, האדם שמע שצריך להתפלל שחרית, נניח עד 8 בבוקר. אבל הוא לא רגיל לקום ב-8, הוא רגיל לקום ב-9:30. טוב, עכשיו הוא רוצה לקום בשבע וחצי כדי להתפלל. אז מי, כל אחד שניסה לקום מוקדם, יודע איזה מלחמות גדולות יש לקום מוקדם. ובשבע וחצי השעון מצלצל, ופתאום אנחנו מוצאים 13 סיבות מיד. כשאדם רוצה להישאר במיטה, מיד מעירים לו 13 סיבות, למה עכשיו הוא לא צריך לקום? זה בדרך כלל הולך, רגע, שבע וחצי, צריך להתפלל בשמונה, רבע שעה לוקח לי, אז למה שאני לא ישן עד רבע לשמונה? איזה שטות זאת? מה יש לקום בשבע וחצי, אם אני יכול לקום ברבע לשמונה? הגענו לרבע לשמונה, אז האדם עושה חשבון, רגע, אבל אם אני אזדרז, אני יכול לעשות את זה ב-12 דקות, אז עוד 3 דקות. בדרך כלל, אצלי זה קורה שאני בסוף מתעורר בתשע וחצי, עם החשבונות האלה. אז כל דבר שאנחנו עושים, האדם צריך כוחות. האדם, יש לו, הוא מכיר בעצמו, יש לי מידת הכעס, אני החלטתי, אני לא רוצה לכעוס. איזה מלחמה נפשית זאתי להילחם כנגד הכעס? פתאום, ברגע שאדם רוצה להיכנס לאיזושהי מלחמה עם המידות שלו, או עם איזושהי תאווה שיש בתוכו, מתגלה לנו שאין דבר יותר קשה בעולם. הרבה אנשים אמרו לי, תשמע, אם שדיברנו על זה שאולי קצת להתגבר על איזושהי מידה, הם הלכו, קיבלו עצמם, קיבלו ברוך השם, סמכו בזה, הסכימו עם זה, הלכו אחרי חודש, הם אמרו לי, תשמע, אפשר להחליף את התיקון בלטפס על ההימלאיה ברגל? אני מוכן, לטפס על ההימלאיה ברגל יותר קל לי מאשר פעם אחת להתגבר על מידת כעס, שברגע שזה מתפרץ בתוכי. לכן אומרים חז"ל בפרקי אבות, איזהו הגיבור, איפה השימוש הנכון, הכוונה, איפה השימוש הנכון בגבורות, איזהו הגיבור, הכובש את יצרו. אין גבורה, אין דבר יותר קשה מאשר להתגבר על היצר הרע שבתוכנו. האדם יכול להיות הגיבור הכי גדול בחוץ, אבל ברגע שזה בא למלחמה הפנימית שלו, זה כבר עניין אחר לגמרי. זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז זה נקרא מידת הגבורות. בקבלה כתוב שכל דבר בעולם שלנו, כל דבר, גם בגשמיות העולם שלנו, יש לו שורש בעולמות הרוחניים העליונים. והחסדים והגבורות הם שורשים וסיבות להרבה מאוד דברים שנמצאים בעולם שלנו. ומגלה לנו רבנו אריה קדוש, סוד מאוד גדול. הוא אומר, יש שתי מתכות שמאוד יקרות בעיני בני אדם. מה הם שתי המתכות הכי יקרות בעיני בני אדם? לא בעיני אחמניג'אן, אצלו זה אורניום הכי יקר בעיניו. אנחנו מדברים על רוב בני אדם. רוב בני אדם. מה שתי המתכות הכי יקרות? כדו, כסף וזהב. כסף וזהב. בכוונה אמרנו כסף וזהב, ולא הסכמנו להגיד זהב וכסף. מדוע? ועכשיו נראה למה. אומר רבנו אריה הקדוש, בספר הגדול שלו שנקרא עץ חיים, שזה היסוד של כל תורת הקבלה, אז אומר רבנו אריה הקדוש, שהכסף, שורש הכסף זה אור החסדים. איך מאור עליון כזה נמשך עד למתכת הכסף, זה כבר צריך ללמוד שיעור בעץ חיים. זה כבר ללמוד קבלה. אבל אנחנו רק מביאים את הנתון הזה. אז אומר רבנו אריה הקדוש, ששורש מתכת הכסף זה באור החסדים. אנחנו לא נכנסים כרגע למה ואיך, רק מקבלים את זה כנתון. ואומר, והזהב, שורש הזהב זה באור הגבורות. ואז הוא שואל שאלה מאוד מאוד קשה, שואל רבנו אריה הקדוש, שעל זה שאלה מאוד קשה. אומר שבעולמות הרוחניים ובתורת הקבלה לומדים שאור החסד יותר גבוה מאור הגבורות. אנחנו לא נכנסים שוב פעם, אנחנו רק נותנים נתונים בלי להיכנס לעומקם של הדברים. אור החסדים יותר גבוה מאור הגבורות. אז הוא אומר רבנו אריה הקדוש, אם אור החסדים יותר גבוה מאור הגבורות, הוא שואל שאלה, איך קרה שבעולמנו הזהב יותר יקר מהכסף? כי אם אנחנו אומרים שלמתכת הזאת יש שורש רוחני עליון, ההתנהגות שלנו ושל המתכת בעולם הזה צריכה להיות כפי השורש הרוחני שלה. זה קושייה של רבנו אריה הקדוש. מה הסיבה שהזהב יותר יקר מהכסף בעולם שלנו? הרבנו אריה מתרץ את הקושייה הזאת. אנחנו כרגע לא ניכנס לקושייה ולתירוץ. יותר מה שאנחנו רוצים להתמקד, ולכן הבאנו את זה, שכשאנחנו רואים בספרי מאמרי חז"ל, או בתורות שגילו לנו צדיקים מאוד גדולים, והם משתמשים במושג זהב, אנחנו צריכים לדעת על מה זה מרמז. הזהב מרמז על אור הגבורות, על תיקון הגבורות. אז אומר, זה ההתחלה להבין מה זה אר של זהב. הר של זהב זה מרמז לנו על תיקון מידת הגבורות. מה זה הר? מדוע רבנו אומר למה זה לא בית של זהב? למה זה לא מישור של זהב? למה הוא אומר דווקא הר של זהב? הר זה מקום גבוה. אומר רבי נחמן שכשהבת מלך אומרת שהיא נמצאת בהר של זהב, היא מרמזת לנו הרמז מאוד גדול. אני נמצאת עכשיו כדי להגיע אליי וכדי להוציא אותי, צריך לתקן את מידת הגבורות עד מקומם העליון, עד שורשם העליון. ושם תבוא הגאולה והתיקון, וככה האדם יכול למצוא את הבת מלך. אז אנחנו למדנו שיש כזה מושג שנקרא תיקון הגבורות, בשורשם העליון, וזה הר של זהב. אבל עכשיו צריך להבין מה זה אומר. מה זה נקרא לתקן את הגבורות בשורשם העליון? וזה תורה, וזה יסודות מאוד מאוד עמוקים, שזה מופיע הרבה מאוד בחסידות ובקבלה, וגם בספרי המוסר, להבין מה זה נקרא לתקן את הגבורות בשורשם העליון. כי כמעט כל ענייני העולם מסתובבים סביב הדבר הזה של תיקון הגבורות. אמרנו קודם שהגבורות הם כוחות הנפש של האדם. יש, בכלליות, יש שלושה מצבים איפה נמצא האדם. יותר נכון, איפה נמצאים כוחות הנפש שלו. כשאדם לא יודע שום דבר, לא יודע שום דבר מתורה, מיראת שמיים, מאמונה, באופן טבעי, איפה יהיו כוחות הנפש שלו? לאיזה מקום הם ילכו? בפרט אם הוא זכה, כמו שרובנו ככולנו זכינו להיוולד במדינת ישראל התרבותית והנאורה שמחנכת אותנו על יסודות מאוד מאוד גדולים, ואנחנו לא מקילים ראש ביסודות האמיתיים, אלא יש, כנגד עשרת הדיברות, יש עשרת הדיברות של התרבות החילונית. מה זה? כנגד אנוכי השם אלוקיך יש אנוכי השם אלוקיך. אני כבר אסתדר בכל, תסמכו עליי. אני אפתור לכם את כל הבעיות. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. לאחר מכן כתוב, בעשרת הדיברות כתוב, לא תגנב, לא תגנוב. בעשרת הדיברות כנגד זה כתוב, כן תגנוב. אל תהיה פרייר. איפה שאתה יכול לעבוד, כל המרבה לעבוד על אחרים בממון, הרי זה משובח. הוא נקרא יותר מוצלח. בחברה שלנו, זה נקרא אדם יותר מוצלח. לא תרצח, כן תרצח. טוב, בסדר, אני לא חייב לרצוח בן אדם בפועל, אבל להקפיד, לכעוס, לקנה, לריב עם השני, זה כנגד הדיברה שלא תרצח. כנגד לא תינף, זה כבר אני חושב שלא צריך להרחיב בזה, שכל התרבות עומדת על כן תינף. עד רבה, אם יש מצווה לא לינוף, אז בצד השני יש מצווה של כן לינוף, וכל המרבה הרי זה משובח. ככה האדם משיג את התכלית בחיים. המציאות הזאת גורמת שכוחות הנפש שלנו, שנקראים הגבורות, יורדים למקומות נמוכים. פירוש הדבר, כשאדם גדל על הערכים האלה ועל ההשקפה הזאת, וכולנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש יצרה, ולא קשה לשכנע אותנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל כעס, הקפדה, ושאר תאוות העולם הזה, אנחנו משתכנעים מאוד בקלות מזה, בפרט שהיצר הרע שבתוכנו גם רוצה להשתכנע בזה, ואז כוחות הנפש של האדם שנקראים גבורות, הולכים למקומות נמוכים. הם הולכים לתאוות, הם הולכים לכעסים, הם הולכים להקפדות, וזה נקרא, אומר, לזה קורא רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, גבורות נפולות. מה זה גבורות נפולות? בשעה שכוחות הנפש שלנו נמצאים בתוך העולם הזה, בתוך תאוות העולם הזה, בתוך רצונות של העולם הזה, זה נקרא שהגבורות שלנו גבורות נפולים. כשאדם מתחיל להתעורר ולחפש את האמת, והוא רוצה להגיע ולהכיר קצת את עצמו, וקצת לקבל ולהתחבר עם הרוחניות, הוא מבין, אדם מבין שהוא צריך להעלות את כוחות הנפש מהמקום של הלא טוב, ולהתחיל להכליל אותם בתוך הטוב. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, באיזה אופן אדם עושה את זה? באיזה אופן אדם מעלה את כוחות הנפש שלו? אז אומר בליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נחמן, בשעה שאדם יעסוק בתורה, בתפילה, במצוות ובמעשים טובים, העיסוק הזה עם הזמן יעלה את כוחות הנפש שלו מתוך הלא טוב, ויתחיל להכליל אותם, יתחיל להכניס אותם לתוך הלא טוב, לתוך הטוב. זה לא לוקח חודש, זה גם לא לוקח שנה, זה לוקח הרבה זמן, אבל אם אדם יתמיד בזה, אחרי כמה שנים, פתאום הוא יראה שכל הרצונות וכל המסירות נפש שלו, כל כוחות הנפש שלו, כבר לא רוצים ללכת למקומות לא טובים, אלא הנטייה הפנימית שלו זה ללכת אל הטוב. מה הכוונה ללכת אל הטוב? הרצון, ההתעוררות של כוחות הנפש הפנימיים שלו זה לעשות דברים טובים. הוא רוצה ללכת ללמוד, הוא רוצה להתפלל, הוא שואל, אולי יש אצלנו בשכונה איזה יהודי שצריך איזה עזרה, אז אני מתחיל לחפש אנשים שצריכים עזרה, הוא רוצה לעשות חסד עם הזולת, פתאום הוא מוצא בתוכו שכוחות הנפש שלו הולכים לכיוון הטוב, לצד הטוב. וכשזוכים להכליל ולהעלות את כל הכוחות הנפש אל הטוב, אל הטוב הכוונה, הרצונות ועשייה טובה, זה נקרא התיקון במדרגה הראשונה של הגבורות. הגבורות בהתחלה היו גבורות נפולים, היו בלא טוב. עכשיו הגבורות עלו ועכשיו הן מצאים בטוב. לכאורה היינו חושבים שזהו, הגענו, עשינו את התכלית, זה התכלית, העלינו את כל הגבורות אל הטוב. אומר, מגלה לנו רבי נחמן, בכמה תורות בליקוטי מרן, הוא אומר, אף על פי שבוודאי זה דבר גדול מאוד, שאדם העלה את כוחות הנפש שלו אל הטוב, והכליל אותם בטוב, עם כל זה, זה עדיין לא השלמות ולא התכלית. זה עדיין לא התיקון השלם. זה נקרא גבעה. הוא עלה עכשיו בזהב, הוא זכה להשיג גבעה של זהב. הר של זהב זה עניין אחר לגמרי. ואנחנו צריך להבין, מה עוד שלב, או איזה עוד עלייה יש, מעבר למה שעכשיו דיברנו. עכשיו אתה אומר שהאדם כבר זהו, הוא כולו בטוב, הוא כולו בעשייה טובה. למרות שבוודאי זה דבר מאוד מאוד גדול, להגיע לזה, למקום הזה ולמדרגה הזאת, למצב הזה, עם כל זה, זה לא השלמות. מדוע זה לא השלמות? כי ברגע שאדם זכה להתאמץ ולמסור את הנפש, ולהעלות את כל כוחות הנפש שלו אל הטוב, הוא נמצא בטוב, אבל יש עדיין חסרון אחד בתוכו. חסרון אחד שזה עדיין פירוד ומסך בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ומהו החסרון הזה? החסרון הזה, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. עדיין את מידת הגאווה, את ההרגשה, אני עשיתי ואני פעלתי, זה עדיין קיים באדם. מדוע? מדוע זה עדיין קיים באדם בשלב הזה? כי האדם מרגיש, אני עשיתי את כל הדברים האלה. אני התגברתי על היצר הרע שלי, התגברתי על הכעס שלי, וכן הלאה וכן הלאה. ואז האדם צריך להעלות את כל כוחות הנפש שלו למקום חדש, שזה המדרגה, זה נקרא הר של זהב. ולמדרגה הזאת, כל הדורות הצדיקים תמיד רצו להגיע אל המקום הזה. ומה זה המדרגה הזאת? המדרגה הזאת נקראת התבטלות לקדוש ברוך הוא. מה זה התבטלות לקדוש ברוך הוא? מה זה נקרא להתבטל לקדוש ברוך הוא? המושג הזה חוזר כל כך הרבה בספרים הקדושים, בקבלה, בחסידות, במוסר, כל כך הרבה אנחנו רואים את זה, להתבטל לקדוש ברוך הוא. מה המשמעות? להתבטל, אז מה, אז אני לא אקיים, אני עין, אני כלום, אז אני לא מציאות? לא, לא זאת הכוונה. להתבטל לקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר, שאדם זוכה להשיג השגה, שמה שיש לו, הכישרונות שיש לו, הכוחות שיש לו, החוכמה שיש לו, הגבורה שיש לו, או גם דברים שהוא עשה ועושה, אז הוא זוכה להשיג ולהכיר בזה שבעצם זה הכל היה סייעתא דשמיא. אני לא חכם, הקדוש ברוך הוא חכם, הוא נתן לי קצת מהחוכמה שלו. אני לא גיבור, הקדוש ברוך הוא גיבור, הוא נתן לי מהגבורה שלו. ואתמול זכיתי, למדתי בכולל או בישיבה, והיה קושייה שאף אחד בישיבה לא ידע. ופתאום אני ידעתי את כל הפתרון והסברתי לכולם, וכולם התפעלו ממני. זה לא אני. הקדוש ברוך הוא בחר להעביר את זה דרכי. אם היה רוצה, היה מעביר את זה דרך מישהו אחר. אין החוכמה משלי, אלא משל הקדוש ברוך הוא. מי אמר את זה? יוסף הצדיק היה 12 שנה בבית האסורים. צריך לזכור שיוסף הצדיק שהיה בבית האסורים, לא היה לו עורך דין, לא היה בכלל בתי משפט, אף אחד בכלל לא ראה אותו. זה כמו זה היה בית, פשוט שמו אותו בבית האסורים, זרקו אותו לבית האסורים, ויוסף הצדיק אומר, מאין יבוא עזרי? מי יעזור לי? אבל יוסף, היה לו את הנקודה ללכת בעצם אל השופט האמיתי. אנחנו באמת לא הולכים לבתי משפט. יוסף הלך לבית משפט האמיתי. הוא אמר, למי אני אפנה? משפט מצרי, מי בכלל רואה אותי? זרקו אותי פה, מי בכלל יודע שאני פה? הלך ישר לשופט של כל העולם, הלך לקדוש ברוך הוא. אחרי 12 שנה, שאף אחד לא מסתכל עליו, ואף אחד בכלל לא רואה אותו, בכלל לא מדברים איתו, הסתובב בסיבוב, מה שכתוב בפרשה, פרשת מקץ, בתוך כמה שעות יוסף עומד מול פרעה, המלך הגדול, הוא היה המלך הכי גדול בכל העולם אז, וכל שכן, כל הגורל של יוסף הצדיק עכשיו בידיו של פרו. 12 שנה הוא היה בבית הסוהר, זה לא דבר פשוט להיות 12 שנה בבית האסורים. יוסף מגיע לפני פרו, ופרו אומר לו, שמעתי עליך כאיש חכם ונבון אתה. מה הוא אמר לו יוסף? בלעדי האלוקים יענה את שלום פרו. מה זה הפסוק? זה כתוב בתורה, זה פסוק. אומר רשי, מה זה בלעדי האלוקים יענה את שלום פרו? ישר פי יוסף מדבר עם פרו, מה אתה רוצה להגיד לי, שאני חכם, נבון? אין החוכמה משלי. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, ייתן את זה לכל אחד אחר. זה נקרא אר של זהב. יוסף יצא מבית האסורים, הוא כבר יצא עם המתנה הזאת, אר של זהב. פירושו הדבר שיוסף ידע, כל כוחות, כל מה שעשיתי, כל הכישרונות שיש לי, כל היכולות שיש לי, זה הכל מתנה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא השגה אלוקית. שהקדוש ברוך הוא נותן במתנה לאדם השגה, שהאדם יכיר בפנימיות שלו. זה לא עכשיו איזה רק שכל להגיד את הדברים. אנחנו אומרים את הדברים, אבל העיקר זה שזוכים שזה יאיר בתוך הלב. האדם רואה. הייתי אתמול מאוד כישרוני, הצלחתי לעשות המון דברים. אבל היום אני רואה בבירור, בבירור, שמה שהיה, זה היה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנה. זה נקרא להעלות את הגבורות לשורשם העליון. ומה זה השורש העליון של הגבורות? לא אני גיבור, אתה גיבור. אתה גיבור לעולם השם. ככה מתחילה הברכה השנייה בתפילת 18. למה התפילה מתחילה? התפילה הראשונה זה מגן אברהם, זה כנגד אור החסדים. מתקנים את אור החסדים. אבל בברכה השנייה, אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה, רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד. מה אנחנו עושים בברכה הזאת? אנחנו מגלים את דעתנו, מוסרים את כל המציאות, כל כוחות המציאות אל הקדוש ברוך הוא. ובהמשך אנחנו אומרים לו, ואתה בעל הגבורות. מה זה בעל הגבורות? כל הגבורות שיש בעולם, כל היכולות שיש בעולם, כל הכישרונות שיש בעולם, אתה הבעלים שלהם. ברצונך אתה נותן, ברצונך אתה לוקח. איך אנחנו יכולים לזכות שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו גבורות? גבורות הכוונה לא להרביץ אחד לשני. גבורות הכוונה יכולות וכוחות נפש. זה כוחות נפש להבין וללמוד, זה כוחות נפש להתפלל, כוחות נפש לעשות דברים ולפעול דברים בעולם. אנחנו, כל ההצלחה שלנו בעולם הזה, שיהיה לנו את האור הזה, שיהיה לנו את הכוח הזה, את הגבורות האלה בתוכנו. מתי אדם זוכה לקבל את הגבורות, והקדוש ברוך הוא לא ייקח ממנו את זה? כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אתה בעל הגבורות. כשאדם לא גונב את זה לעצמו, כשאדם לא לוקח לעצמו, הוא הצליח עכשיו באיזשהו משהו. משבחים אותו, וזה כשמשבחים את האדם, זה מאוד מאוד מבלבל. או כמה שזה מבלבל. רק אדם, כמה אנשים אומרים לו, תשמע, אתה כבר, אתה יודע, כמה שנים לא היה בפוליטיקה, אדם מוכשר כמוך. פתאום אדם קם בבוקר והוא חושב שהוא המלך של העולם. זה צריך לדעת, זה אנחנו, ככה אנחנו בנויים. אנחנו צריכים הרבה להתפלל שאנחנו לא ניפול לדבר הזה. ברגע שאדם יודע, ברגע שאדם יודע שההצלחות שלו, הכישרונות שלו והיכולות שלו, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן מברסלב, כך אתה שומר את זה שלא ייקחו את זה ממך. ברגע שאתה מתחיל להגיד, אני עשיתי ואני יכולתי, ואני בעצם, לולא אני לא יודע בכלל אם היה פה משהו, וזכאים בני הדור הזה שאחד כבוד יחי איתם. ברגע שאדם מרגיש ככה, פתאום הוא, מחר בבוקר הוא יקוב, והוא לא ידע, בקושי הוא ידע א' ב', פתאום הוא יהיה טיפש הכי גדול, פתאום הוא הכי לא מוצלח בעולם. מדוע? כי ברגע שאתה לוקח את זה לעצמך, אתה גונב, אתה גוזל את זה. אתה גוזל, הוא בעל הגבורות, לא אתה בעל הגבורות. ברוך השם, יש סייעתא דשמיא, אבל תדע שזה סייעתא דשמיא. לכן, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אז הוא אומר, כדי שאדם יזכה לשמור על המתנות האלה, על הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ועל היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז הוא אומר רבי נתן, צריך להתרגל להגיד כל יום תודה על ההצלחות שהיה לך. הצלחת היום לעשות כמה דברים טובים, ברוך השם, אנחנו רוצים להצליח, אנחנו לא רוצים להיכשל, אנחנו רוצים להצליח בחיים. אבל כשאתה מצליח, תדע ותזכור להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה גיבור, לא אני גיבור. אתה חכם, לא אני חכם. אתה נתת לי מהחוכמה שלך, תודה רבה שנתת לי. אז אומר רבי נתן, ברגע שאדם אומר לקדוש ברוך הוא תודה, הוא שומר על הכוחות האלה שישמרו בתוכו, שלא ילכו לאיבוד. אבל אם אדם יתחיל לקחת את זה לעצמו, אז אני רוצה להגיד לכם, אני מבטיח לכם את זה ב-100% שלוקחים את זה מהאדם. כל הכישלונות שלנו זה אך ורק כדי ללמוד פסוק אחד משפט אחד בתפילת 18. אתה הוא בעל הגבורות, לא אני בעל הגבורות. כדי ללמוד, כדי להשיב את זה ללב ולדעת את זה, אז כל החיים שלנו אנחנו, כל החיים שאנחנו מסתובבים, סיבובים, עולים ויורדים, מצליחים ונכשלים, אך ורק להגיד בשלמות הלב, אבא, אתה גיבור לעולם השם, לא אני גיבור, זה אתה. אז זה, יש בזה, בנקודה הזאת שנקרא להתבטא לקדוש ברוך הוא. אז כמו שאמרנו, להתבטא לקדוש ברוך הוא זה השגה, זה הבנה, זה לראות במציאות בתוכנו, בפנימיות שלנו, שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכישרונות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את היכולות, וזה מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא לא אוהב לחלק מתנת חינם, אין לו בעיה שהוא לתת לנו את זה במתנת חינם. אנחנו רק צריכים לדעת, להגיד תודה למי שנתן לנו את המתנה. אז כתוב בספרים הקדושים שבאמת לאמיתה יש בזה הרבה הרבה מאוד מדרגות. גם שאדם מתחיל לזכות לקבל את ההבנה הזאת ואת ההשגה הזאת, מתחיל להבין שבאמת הכישרונות והיכולות שלו וההצלחות שלו זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, באמת לאמיתה יש בזה אין ספור מדרגות. זה הרבה הרבה מאוד מדרגות, זה כתוב הרבה בספרי המקובלים, עד שהמדרגה העליונה ביותר, שזה נקרא, זה נקרא ממש פסגת הר של זהב, זה נקרא שורש הגבורות, בלשון הקבלה זה נקרא, יש מושג בקבלה שנקרא גבורות דעתיק. מה זה גבורות דעתיק? גבורות דעתיק זה נקרא המדרגה הזאת, שמי שזוכה להגיע למדרגה הזאת, יודע ומכיר בשלמות הלב, בשלמות הדעת ובשלמות הלב, אין עוד מלבדו. אין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת שלהגיע למדרגה הזאת, זה הרבה הרבה, זה לא פשוט, זה הרבה עבודה, זה הרבה השתדלות, אבל רבי נחמן מברסלב היה מהצדיקים שזכה להגיע למקום הזה. זה גם נקרא במושג אחר, זה נקרא מדרגת היחידה. יחידה, בלי נדר, אנחנו פעם נסביר קצת את המושגים האלה, קצת יותר בהרחבה, מה זה גבורות העתיק, מה זה היחידה. כרגע, על העניין שלנו זה שהאדם זוכה להשיג את מלכות השם, את מלכות השם בתוכו, שהקדוש ברוך הוא לא מולך רק בעולם, הוא לא רק עושה רעידות אדמה ועושה כל מיני מאורעות בבריאה, אלא גם בתוכי הקדוש ברוך הוא מולך, וזה המלכות השלמה. וכל הצדיקים תמיד רצו להגיע לזה. משיח צדקנו, הוא יזכה להגיע בשלמות למדרגה שנקראת גבורות דעתיק, ובשעה שהוא יגיע למדרגה הזאת, בעצם בכוח הזה הוא יוכל לגאול את העולם. כי כל גאולת העולם תלויה בנקודה הזאת. כי כל ההסתרה והגלות באה מחמת שאנחנו גונבים ולוקחים לעצמנו את הכישרונות, את היכולות, והגאולה תבוא על ידי שנזכה להשגת הביטול. למעשה, אומר המדרש, שמה זה יהיה הגאולה? הגאולה זה יהיה הסרת מסך. יבוא משיח צדקנו, אני לא יודע אם זה יהיה באינטרנט, אתר משיח, אולי משיח בכלל לא יצטרך אתר, יכול להיות שזה כבר יהיה אתר בשמיים. יסתכלו לשמיים, במקום לראות עננים, יהיה כבר את כל הכרזות, כל הדיבורים, ישמעו שיחות מהמשיח, ישר דרך העננים. כתוב בירושלמי, כתוב, בגמרא כתוב, שהוא בא רחוב על עננים, או רחוב על עננים, או רחוב על חמור, נראה איך שהוא יבוא. אז איך שלא יהיה, אנחנו, יבוא משיח צדקנו, יבנה את בית המקדש השלישי, ואז הוא יסיר את המסך של העולם. הוא יסיר את ההסתרה. ומה זה המסך הזה? המסך הזה זה אני עשיתי. הוא עשה, פלוני עשה, נתניהו השם, אובמה, זה שם. אבל בגלל שהוא רימה אותי, אז קרה לי ככה. הסרת המסך זה שפתאום אנחנו נראה מציאות חדשה. מציאות חדשה ישנה. יתגלה לנו שאין עוד מלבדו. הסרת המסך, הגאולה הזה, תגלה איך שמעולם בכלל לא היה כוח או איזה רצון אחר בבריאה חוץ מהקדוש ברוך הוא. מישהו הרגיז אותי? הקדוש ברוך הוא הרגיז אותי. הוא הסתתר בתוך אותו מישהו. וכן הלאה. אז זה נקרא הר של זהב. להכליל את כל המלכות במלכות של הקדוש ברוך הוא. לדעת שבאמת אין עוד מלבדו. והוא עושה ועתיד לעשות את הכל. ואז האדם זוכה להגיע למדרגה של הר של זהב. וזה כל הצדיקים תמיד רצו ושאפו מאוד מאוד להגיע למקום הזה. עכשיו נתבונן. הבת מלך אמרה לשני למלכות, אני נמצאת בהר של זהב, מבצר של מרגליות. מבצר של מרגליות אמרנו זה לראות את הטוב בכל דבר. הר של זהב זה להשיג את המלכות של הקדוש ברוך הוא. והשלמות היא להשיג את המלכות של השם בתוכנו. מה זה נקרא להשיג את המלכות של השם בתוכנו? לראות איך אני בעצמי, הכוחות שלי, היכולות שלי, הכישרונות שלי, זה הקדוש ברוך הוא. לכאורה זה שני דברים. זה הר של זהב ומבצר של מרגליות, זה שני דברים שונים. אבל, אומר רבי נתן, ששני הדברים האלה, קשורים זה בזה מאוד. זאת אומרת, זה תלוי בזה. כשאדם זוכה להשיג את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוכו, פירוש הדבר שהוא עכשיו היה מאוד חכם, או מאוד כישרוני, והוא יודע, זה השם נתן לי את הכישרון הזה, השם נתן לי את החוכמה הזאת, כשאדם משיג את זה, אחר כך שהוא יבוא לעבודה שנקראת מבצר של מרגליות, לראות את הטוב בעולם, זה יעזור לו. כמה שאדם זוכה להר של זהב, ככה הוא זוכה גם למבצר של מרגליות. פירוש הדבר, לראות את הטוב בכל אדם, לראות את הטוב בדברים שקורים לנו, זה הכל תלוי כמה אדם זוכה להשיג את ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. כשאדם משתדל לראות את הטוב בעולם, זה עוזר לו להשיג את ההתבטלות. זאת אומרת, זה שני דברים שמאירים זה לזה. יש לנו נקודה אחת, התבטלות לקדוש ברוך הוא, נקודה שנייה זה לראות את הטוב בכל דבר, את הטוב הגנוז. שתי העבודות האלה, שני העמידות האלה, הן קשורות ותלויות זו בזו. אנחנו עובדים על הר של זהב, כוונה על ההתבטלות, זה מאיר לנו לנקודה של מבצר של מרגליות. עובדים על מבצר של מרגליות, לראות את הטוב, זה עוזר לנו להתבטל לקדוש ברוך הוא. מדוע? כי זה שתי מידות, שתי עבודות שקשורות זה בזה ותלויות זו בזה. אומר רבי נחמן, השכינה לפני הגאולה נמצאת שם. פירוש הדבר שכל הגאולה הכללית והפרטית תלויה עד כמה שנזכה לעבוד את שתי העבודות האלה. אם אמרנו קודם שצריך להכריז על יום של מבצר של מרגליות, שכל יהודי יראה דבר טוב בזולת, מיד למחרת נכריז על יום של הר של זהב, שהאדם יראה שכל אדם יעשה בבוקר, יקום לפני שהוא הולך לעבודה, ללימודים, לעיסוק שלו, יעשה רבע שעה התבודדות. מה זה, מה יעשה בהתבודדות? יגיד לקדוש ברוך הוא, שלום אבא, באתי לעשות איתך היום שיחה קצרה לפני שאני מתחיל את הסדר יום שלי, ואני מוסר לך מודעה. הבן יש לך אומר, זה עניין גדול מאוד לעשות מסירת מודעה. אני מוסר לך מודעה. גלוי וידוע לי שכל מה שאני אעשה היום, וכל הכישרונות שלי, וכל ההצלחות שלי, גם כל, לא רק ההצלחות שלי, גם הכישלונות שלי, הכל מאיתך ברחמים וחסדים, כי אתה בעל הגבורות. אני מוסר לך את כל המלכות. אם נזכה ששני מיליון יהודים יעשו את זה 10 דקות כל פעם אחת בבוקר, אנחנו נראה את הבית מקדש פתאום יורד לאט לאט, ומורידים את הבית מקדש. הקדוש ברוך הוא רק מחכה, באמת הגאולה היא כל כך פשוטה, הקדוש ברוך הוא מחכה, תמסרו לי את המלוכה. הבעיה שאדם לוקח את המלוכה לעצמו. מה זה עושה? אדם אומר, אני עשיתי, אני הצלחתי, אני הכישרוני פה, אתם יודעים מה זה עושה? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה למלוך עליכם, אני רוצה לגלות את המלכות שלי עליכם, אתם לא נותנים לי, אתם אומרים שאתם מלכים, טוב, אני מחכה עד שתמסרו לי את המלוכה. אז הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, הוא ממתין. לא, 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 תהיה ותהיה, תהיה ותהיה. עד שלב מסוים, עד שלב מסוים. זה, ברוך השם, אני רוצה להגיד, אני מבין מאיזה מקום אמרת את זה, מרוב המלחמות והקשיים שאנחנו נמצאים בהם היום, וזה נכון, אבל אני רוצה להגיד לכם, עם כל זה, בהסתכלות יותר עמוקה, בכל מה שקורה היום, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא כן מגלה את המלכות שלו, בתוכנו ובנו ובכל מקום. זה הולך ומתגלה. זה אנחנו רואים איך שיותר ויותר אנשים מתעוררים ומתחילים לחפש את האמת, והולכים לשאול שאלות על אמונה ועל תורה ועל השקפה. אנשים שאנחנו בכלל לא היינו מצפים, לא היינו חושבים. אז באמת, למרות שלפעמים זה נראה לנו שזה לא כך, אבל תדעו לכם שבהסתרה ובהעלמה, הקדוש ברוך הוא מתלבש בכל מיני לבושים. כתוב, יושב בשמיים משחק למו. באמת הקדוש ברוך הוא צוחק. יש כזה בחינה, צריך להבין מה זה בדיוק, אבל יש כזאת בחינה שהקדוש ברוך הוא צוחק. צוחק מן העולם, והוא מביא את הגאולה, והוא מגלה את המלכות שלו. זה הכל רק במין הסתרה. אחד הדברים שצריך, רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, שאדם כדי לזכות לעין אמיתית, צריך יישוב הדעת. מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, מחמת שאלין יישוב הדעת. צריך, אולי בעזרת השם גם נדבר על זה, שמאוד חשוב הנקודה הזאת היא להתבונן על הדברים ביישוב הדעת. אז צריך לקבל כלים, דרך איך לעשות את זה. אבל אם אנחנו קצת מסתכלים ביישוב הדעת, אנחנו יכולים לראות אחד הדברים, למה כתוב יושב בשמיים ישחק למו. יש בחינה כזאת שהקדוש ברוך הוא צוחק, ובאמת כתוב ישחק ולא יצחק. אז זה דווקא כתוב ישחק, זה לא שאפשר לעשות ככה או אפשר לעשות כך, אלא יש סיבה למה כתוב ישחק. אז זה גם כצריך להסביר. אבל בכל אופן, לפני כמה זמן ישבתי עם כמה חברים, ומישהו אמר לי, תן לי ראיה שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה צחוק. אז אמרתי לו, תראה, אני אספר לך סיפור, לא מסיפור, התבוננות שהייתה לי, לראות את הצחוק של העולם. אני זוכר לפני, אנחנו ב-2013, בשנות ה-90, 1990 או 91, התחילו שיחות שלום בין ישראל לערבים. זוכר, אז היה יריחו, אוסלו, השיחות הראשונות. השיחות האלה כבר נמשכים 23 שנה בערך. אתם יודעים, בשיחות האלה מיליארדים של דולרים, האנשים הכי חכמים בכל העולם, המדינאים, הפרופסורים, ההוגי דעות, כולם ישבו ובנו מערכות, ימים ולילות ישבו, בנו מערכות שלמות של מהלכים שלמים, איך השלום הולך ומתקדם. כמה מטוסים טסו באוויר להעביר ראשי ממשלות ונשיאים, מפה לפה וועידות, וכל ועידה, כל התקשורת בעולם מסתובבת על זה. וכולם מדברים. אולי 500 מיליון אנשים מדברים עכשיו שיש עוד פסגה חדשה בוושינגטון. וכולם מתרגשים. ורק מדברים, והחיות, וזהו זה, הגיעה הגאולה לעולם. אגב זה לא הצליח. טוב, אז עושים את זה במקום אחר. ורצים בכל העולם. מיליארדים של דולרים, ושווי ימים ולילות, 23 שנה. עכשיו, בואו נסתכל כמה התקדם השלום ב-23 שנה האלה. ראינו את זה, זה אחד הדברים הכי מצחיקים. שום דבר לא קרה. אנחנו לא מדברים שהרבה הלך עוד אחורנית. זה, נניח, שעל זה עוד אפשר להתווכח. כן הלך, לא הלך, קילומטר, 10 קילומטר. אבל כמה התקדם קדימה? שום דבר. אתה רואה מה שכל הראשי ממשלות וכל הנשיאים, הכל, הם דיברו סתם שטויות ודמיונות. היה כזה חשיבות. זה כמו הצגה, זה כמו תיאטרון כזה. שהיה נראה כל כך חשוב, זה כל כך מרשים, וזהו של דבר, הם לא עושים שום דבר. באמת להמיטה. פעם שמעתי אחד מהצדיקים, אמר לי, אתה יודע מי באמת מקדם את הדברים? היה איזה יהודי. אני יודע, היה לו איזה תיקון כזה, היה לו איזה צער, הלך לשדה, בכה, התחיל לבכות בשדה, אמר, אבא תרחם עליי. תוך כדי הבחיות, הכניס גם את עם ישראל, אמר, אבא תרחם גם על עם ישראל. היהודי הזה, בחצי שעה שהיה בשדה, פעל בשביל עם ישראל יותר מכל ה-23 שנה של השתדלויות וטיסות בכל העולם. אז זה נקרא יושב בשמיים ישחק למו. אז לגבי מה שאת אמרתם, מה שאמרת, אני רוצה להגיד לה, אף על פי שזה נראה כאילו... זה היה. זה כבר התחלף. עכשיו זה כבר מתחלף, אנחנו נעמוד על זה, נעמוד על הנקודה הזאת. אבל זה מציאות שהייתה, וברוך השם, עכשיו היא כבר מתחלפת. זה כבר, אנחנו בתהליך של שינוי. אני רוצה לספר לכם משהו, לפני כמה חודשים הייתי בשבת בחולון. ויש בית כנסת שהלכנו, שם אנחנו נוהגים להתפלל באמצע השבוע, אנחנו באים שם לפסור שיעור באמצע השבוע, ובאנו לשם לשבת. הגעתי לשם קבלת שבת, ואמרו לי, שלמסור, בין קבלת שבת לתפילת ערבית, אמרו לי למסור שיחה, כמה דקות. כשהגעתי לקבלת שבת, הייתי ממש באלם, נדהמתי. וסיפרתי, ואמרתי להם את זה. אמרתי להם, אתם יודעים, עד השבת הזאת דאגתי. עכשיו אני כבר יודע שברוך השם, שבוודאי יהיו רחמים וחסדים גדולים עוד על העם ישראל. למה? מה הסיבה? הגעתי לבית כנסת, ראיתי עשרות בחורים בני גיל 15, 16, עד גיל 20-25, עשרות בחורים שהם בעצם לומדים בתיכון, בצבא, באוניברסיטה. תיכוניסטים לומדים בתיכון חילוני רגיל לגמרי בחולון, מגיעים לעשות קבלת שבת. וראיתי איך הם מתפללים, לך דודי, וכזה התלהבות. אמרתי, תפסתי כמה בחורים, לפני שהתחלתי לדבר, אמרתי לי, תגיד, מה אתה עושה פה? שתי רחובות מפה, 100 מטר מפה, יש פאב, יש מועדון. איך, מה אתה עושה פה ואתה לא הולך לרקוד במועדון? הסתכלו עליי במבט כזה, אמרו לי, כאילו אני, הסתכלו עליי, כאילו, אתה השתגעת? מה אתה מדבר איתנו? שבת, עושים פה. באותו לילה, הם ביקשו שנבוא אחרי הסעודה, זה נקרא עונג שבת, קצת לשיר איתם שירים, קצת להגיד דברי תורה. ישבנו עד תפילת שחרית, רואים נסת, עם הבחורים הצעירים האלה. אותו לילה הרגשנו שאנחנו נמצאים בגן עדן. לא הרגשנו בכלל שאנחנו נמצאים בעולם הזה. ישבנו כל הלילה, ואני בכלל לא שמנו לב שהזמן עובר, הגיע הזמן, כמו שכתוב בהגדה של פסח. הגיעו ואמרו, רבותינו, הגיע הזמן, קריאה הזמן של שחרית. מי זה? אז היה רבי עקיבא, רבי טרפון. היום זה תיכוניסטים מחולות. צריך להגיד, וכל אל שבת הם עושים את זה. כל אל שבת הם עושים את הדבר הזה. מה? כן. אז רק אמרנו את זה, שצריך לדעת שכמה שזה נראה, כמה שזה נראה הפוך, את תדעו לכם, התקשורת, הדברים שנראים במבט החיצוני, השטחי, זה לא מה שקורה באמת. באמת מה שקורה באמת זה דברים אחרים לגמרי, הפוכים לגמרי. זה, לספר עוד סיפור שהיה לי התרגשות, שמחה, שלשום, ובמשך 3 חודשים, הרב של הבית כאלה בבאר שבע, אומר, ביקש ממני שאני אבוא, פגשתי אותו באיזה שבת, ושהיינו ביחד, הוא אמר לי, תשמע, אני הרב של בית כנסת, של הבית כלא בבאר שבע, תבוא למסור שם שיעור. 3 חודשים זה לא יצא, הוא לא ויתר. ברוך השם, כזה יהודי יקר מאוד, לא ויתר. שלשום נסענו לבית כלא. אמרנו, חשבנו, אנחנו יודעים לאן אנחנו מגיעים, אני מקווה, מישהו אמר לי, תגיד, אתה הולך עם שומרי ראש, אולי שם תעצבן מישהו, תרגיז מישהו, אולי לא ימצא חן בעיניו השיחה, אז אתה יודע לקראת מה אתה הולך? וגם היינו בעבר שם, הגענו, היו שם, כמה היו שם? 80 ודאי היו, נכון? אם לא יותר אפילו. לפחות 80 איש היו שם. איך שהגענו, שירים, חר רבנו נגילה, נענך, מענה, והרגשתי, אמרתי להם, שאלתי את זה, אמרתי, שמע, אני מרגיש בישיבה בירושלים. זה, ברוך השם, זה היה שעה וחצי של שיחה, וכזה התחזקות הייתה שם, זה היה ממש, הרגשנו אורות גדולים, כמו שאומרים. אז לכן אני אומר, מה שהעיניים שלנו רואות, זה לא מה שבאמת קורה. למה? כי יש כזאת הנהגה, שנקראת יושב בשמיים משחק למו, הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו בתשובה, וברוך השם גם מעלה אותנו, רק הוא עושה את זה בהסתרות, בהעלמה. יש כאלה שיושבים שם בממשלה, הם חושבים שהם שולטים על כלום, הם לא מבינים שהם בכלל לא עושים שום דבר. הם מדברים, אתם עם ישראל חוזר בתשובה, מתקרב לקדוש ברוך הוא, וזה רק ילך ויתחזק. אז עכשיו, אז זה נקרא הר של זהב. עכשיו קצת נקשר את זה, את הנושא הזה, לעניין של קצת שקשור ללאג בעומר. כן. אוקיי, אז תראו, השאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה, אבל היינו מעדיפים להקדיש לזה מההתחלה של שיחה את הנושא הזה. כל הנושא של מה זה הצדיק ומה זה ההתקשרות לצדיק, בעזרת השם אנחנו נדבר על זה כנושא בפני עצמו. עכשיו, שנוכל קצת לדבר על העניין של רבי שמעון בר יוחאי, שזה עניין מאוד גדול, ועכשיו זה ל"ג בעומר, אז נדחה את זה. אבל לא מבטלים את זה, רק דוחים את זה, את הנושא הזה. ותזכיר לי את זה. תזכיר לי את ה... לא, 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 זה לא ככה. זה התקשרות לצדיק, לא ביטול לצדיק, התקשרות לצדיק. כן, ההתקשרות לצדיק, אנחנו בעזרת השם נסביר. אנחנו נסביר בזה ונרחיב את זה. כן, לא, לא, בסדר. אני אומר, זה נושא חשוב. הנושא שנקרא התקשרות לצדיק, זה נושא חשוב. יש לו הרבה מקורות. יש לזה שורש מאוד עמוק ורחב, ואנחנו מעדיפים לא לענות על זה בשטחיות. בעזרת השם אנחנו... כן, בסדר. לא נורא. עכשיו אנחנו, מה שעכשיו, מכיוון שברוך השם, עוד 3 ימים יש לנו את ל"ג בעומר, אז אנחנו רוצים קצת לדבר על רבי שמעון בר יוחאי. קצת על העבודה של רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא במסכת שבת, מספרת את הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. גמרא בשבת דף למד ג', הגמרא מספרת שמלכות רומי רדפו אחרי רבי שמעון. יש גם הגמרא מספרת גם למה, ואז רבי שמעון בר יוחאי היה צריך לברוח ולהסתתר מהם. אומרת הגמרא שבהתחלה הוא הלך ללמוד תורה. תורה מגנה ומצלה. הוא אומר, התורה מגינה, מצילה. הלך הוא והבן שלו, רבי אלעזר, והם הלכו ללמוד תורה באחד מהבתי כנסת. אחרי כמה זמן הם שמעו שהמלכות מגבירה את החיפושים אחריהם, ואז אמר רבי שמעון, הם יכולים להגיע לפה. בואו נברח גם מפה. הלכו והסתתרו במערה. המערה הידועה של רבי שמעון בר יוחאי. מספר את הגמרא שכשהם הגיעו למערה, לא היה שם מה לאכול, מה לשתות, ונסע להם נס. נברא להם עץ חרוב ומעיין. הגמרא אומרת, 12 שנה היו רבי שמעון ורבי אלעזר במערה. ואיך הם למדו תורה במערה? באיזה אופן הם למדו? בגלל שהם ידעו, הם הבינו שהם הולכים להיות פה עוד הרבה זמן, וזה לא כמו הדור שלנו שאפשר להשיג דברים בקלות, ידעו שהם צריכים לשמור על הבגדים, אחרת הבגדים יתבלו, לא יהיה להם מה ללבוש. לכן הם עשו, הגמרא מספרת שהם עשו נועל כזה. ביום, בבוקר, הם חפרו שתי בורות, הורידו את הבגדים, נכנסו לתוך הבורות, כיסו את עצמם בחול, עד לפה, עד לצוואר, וככה היו לומדים תורה מהבוקר עד הלילה. מחוסים בתוך החול, בתוך הבור, בתוך החול. לאחר מכן, בערב, היו יוצאים מהבור, לובשים את הבגדים, מתפללים, וככה 12 שנה. יום אחרי יום, 12 שנה. מי שמענו שקבור 12 שנה בתוך חול? מי אנחנו יודעים שיכול להיות קבור 12 שנה בתוך חול? רק מת. רק אדם נפטר, נמצא בתוך חול כל כך הרבה שנים. כתוב, בתורה כתוב, בפרשת חוקת כתוב, אדם כי ימות באוהל. וחז"ל דורשים את זה שאדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה. לא היה אדם יותר מרבי שמעון בר יוחאי שקיים את זה הלכה למעשה. הוא ממש מת באוהל. ממש קיבל את כל ההנהגות של אדם שמת. 12 שנה ישב ככה למד תורה במערה. האדם כל כך גדול כמו רבי שמעון בר יוחאי, שלומד תורה באופן כזה, ואין לא רואים שום בן אדם בעולם. רק קבורים בתוך החול, רק רבי שמעון, רבי אלעזר, אליהו הנביא והקדוש ברוך הוא. ולומדים ככה תורה. כי הגמרא אומרת שאליהו הנביא היה בא ללמד אותם תורה. אחרי 12 שנה, בא אליהו הנביא לפתח המערה ואמר בלשון הזאת, מי יודע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה? זהו, לא רודפים אחריכם יותר. רבי שמעון ורבי אלעזר שמעו את זה, יצאו מהמערה שלהם. אבל רבי שמעון ורבי אלעזר כבר לא היו בגדר בני אדם, הם כבר היו בגדר של מלאכים. אחרי כל כך הרבה שנים, בכזה קדושה, בכזה מקום רוחני, לכן אומרת הגמרא, בשעה שהם ראו אנשים עובדים, חורשים, זורעים, קוצרים, ראו אנשים עוברים, לא הבינו, הם מרוב המקום שהם באו, הם אמרו, אנשים עוזבים חיי עולם, תורה, מצוות, דבקות בקדוש ברוך הוא, ועוסקים בחיי שעה, אומרת הגמרא, וכל מקום שהיו נותנים עיניהם בו, היו שורפים אותו. הם כבר לא היו בגדר בני אדם, היו מלאכים, היו התחילו לשרוף את העולם. כל מקום שהיו נותנים, מסתכלים בו, מקפידים, יש שריפות. יצא בת קול, ואמרה, כלום לשרוף עולם, מי יצאתם? תחזרו למערה. הקדוש ברוך הוא החזיר אותם בחזרה למערה. ואז, אתם צדיקים כאלה, לשרוף את העולם יצאתם? תחזרו למערה. ואז הם חזרו למערה לעוד שנה אחת. עוד שנה. עברה השנה, אחרי שנה, יצא בת קול ואמרה, אתם יכולים לצאת מהמערה. לכן, הם היו בסך הכל במערה 13 שנה. השנה הזאת, שהם יצאו מהמערה, מספרת הגמרא, שכשהיו רואים שוב פעם אנשים עובדים, כמו אז, כמו שנה לפני זה, רבי אלעזר שהוא צעיר, והצעירים כידוע עדיין אדמים, תוססים, הוא המשיך לשרוף את העולם. אבל רבי שמעון כבר היה מרפא. והפירוש הדבר שרבי שמעון בר יוחאי כבר היה במקום אחר לגמרי. כל מקום שהיה שורף רבי אלעזר, היה מתקן ומרפא רבי שמעון בר יוחאי. מה זה הדבר הזה? לפני שנה שרפת, עכשיו אתה כבר מרפא ומתקן. מה קרה בשנה הזאת? בשנה הזאת זה סוד הר של זהב. פה הגיע רבי שמעון לשורש העליון של כל הגבורות. הזוהר הקדוש אומר שהשם שמעון זה שם, מי שיש לו את השם שמעון הוא גבורות. זה שם של גבורות, ככה זה כתוב בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי היה גבורות, הוא היה אש. ולכן, אחרי 12 שנה שהוא היה כזה קדוש, אז הוא מהקדושה שלו וההקפדה שלו, הוא התחיל לשרוף את העולם. אבל בשנה ה-13 הוא עלה למקום חדש. מקום זה נקרא 13 מידות של רחמים, שכתוב בתורה, זה סוד הכתר העליון, אז זה נקרא הזקן של הכתר, זה כל מיני מושגים בקבלה, זה מדרגה ומקום רוחני. מה זה המקום הרוחני הזה? המקום הרוחני הזה שהצדיק מגיע לשם, כמו רבי שמעון בר יוחאי, המקום, אדם הוא כבר בקדושה נוראית, הוא כבר לא, כמעט לא בגדר בן אדם, אבל עם כל זה הוא יכול לרחם, להבין ולרדת לכל יהודי בעולם. אחרי 12 שנה, רבי שמעון לא היה יכול לדבר עם בן אדם, הוא היה שורף אותו, מי שהיה מדבר איתו היה אש, אש. אכן הקדוש ברוך אמר לו, רבי שמעון, לא לזאת הייתה כוונתי. תחזור בחזרה למערה ותעלה למדרגה של המידה ה-13. לכן 13 זה גימטריה 1, גימטריה אהבה. שאתה זוכה להיכלל באהבה של הבריאה. לאהוב כל נברא, גם במקום שבו הוא נמצא. להבין כל יהודי, גם במקום שהוא נמצא. ועד רבה, אתה כזה צדיק, כזה גדול, אתה עכשיו תרד לכל יהודי, ותושיט לו את היד ותעלה אותו גם כן יחד איתך. זה לא חוכמה לשרוף את העולם. הקדוש ברוך אמר לרבי שמעון, זה לא, אני לא רציתי שתהיה כזה צדיק שאתה תחריב לי את העולם, בהקפדות או בקדושה שלך. אני רוצה שהקדושה שלך תהיה קדושה של רחמים, קדושה של חסדים, קדושה של חסדים ושל אהבה, ושאתה תוכל לרדת לכל יהודי ויהודי ולעלות אותו. כשרבי שמעון בר יוחאי הגיע למדרגה הזאת, אז הוא זכה גם לגלות את הזוהר הקדוש. לכן הוא אמר, על הזוהר הקדוש, הוא אמר, באי חיבורה, איפקון מגלותה. אז זה בארמית. התרגום הוא, בחיבור הזה, הכוונה בספר הזה, עסקו עם ישראל לצאת מהגאולה. כי רבי שמעון בר יוחאי, שהוא זכה להשיג בשנה ה-13, את סוד הכתר העליון, שזה ה-13 מידות של רחמים, הוא זכה להשיג את כל סודות הגאולה. זה הכל כתוב בזוהר, בתיקוני הזוהר, בתוך התורות, הסיפורים שיש בזוהר הקדוש. על איך הוא זכה לזה? על זה שהוא זכה להכליל את כל המידות שלו, את כל הכוחות שלו, להעלות את זה אל הר של זהב. לדעת שהקדוש ברוך הוא, אז אין עוד מלבדו. אחד יחיד ומיוחד, הכל זה אתה. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אתה בעל הגבורות, אתה עושה את הכל. אבל אנחנו רואים, ועוד פירוש אחד, אומרים, המילים האלה שאמר רבי שמעון, כתוב, באי חיבור האיפקון מגלותה, בחיבור הזה יצאו מהגלות. זה פירוש אחד. יש עוד פירוש לזה. בחיבור הזה, שנשמות ישראל יתחברו ביחד, איפקון מגלותה, יצאו מהגלות. וזה מבצר של מרגליות. שכל יהודי רבע שני, נקודה טובה, יהיה חיבור בנשמות ישראל, אז אמר רבי שמעון, בחיבור הזה, שיתחברו ביחד, יצאו מהאיפקון מגלותה, יצאו מהגלות. אבל הגמרא מספרת שרבי אלעזר לא היה במדרגה הזאת. למה לא? כי יש, אומרים המקובלים, בפרט רבנו הרי הקדוש, אומר, אדם מבוגר יותר קל לו לעלות למקום הזה. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. ככל שאדם מתבגר, יותר קל לו לעלות למקום של הכתר העליון. סימן לדבר, אומר רבנו הרי הקדוש, מה הסימן לדבר? שהזקן של האדם מתחיל להלבין, אז זה סימן שהוא מתחיל לעלות ולהתקלל בכתר העליון. לכן, לפי הקבלה, זקן לבן זה השלמות, כל אחד שיודע קצת, רק זה שמתפלל שלו זקן לבן. היום הולכים וצובעים את השערות, שיש שחור, זה בדיוק הפוך. צריך להדיע למספרות שצובעים את השערות, שזה נגד הקבלה. אולי יגידו להם שזה נגד הארי הקדוש, שהם יפסיקו לצבוע, אי אפשר לדעת. לכן רבי שמעון, שהוא האבא והמבוגר, היה יותר קל לו להגיע למקום הזה. אבל רבי אלעזר, הבן שלו, יותר צעיר ממנו, אף על פי שהיה צדיק מאוד גדול, יותר קשה לו להגיע למדרגה של אבא שלו, של רבי שמעון. מספר את הגמרא, מתי רבי אלעזר זכה להגיע לזה? מספר את הגמרא סיפור. פעם אחד, זה נקרא בלשון של הגברה, בפניה דמליה דשפטה. הכוונה, זה בארמית, הכוונה לפני כניסת שבת. חזו, אני אומר את הלשון של הגמרא כי זה חשוב, חזו זה לראות, ראו את ההוא סבא רץ עם שתי אגודות הדסים בידו. ראו את ההוא סבא רץ עם שתי אגודות הדסים. עצרו אותו ושאלו אותו, אמרו לו סבא, לאן אתה רץ? אמר לו שבת. אמרו לו, למה יש לך שתי אגודות הדסים ביד? אמרו לו להריח, הוא אמר להריח, לברך על הפסמים לכבוד שבת. אמרו לו, שאלו אותו, למה שתי אגודות הדסים? אמר להם, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור. לכן אני לוקח שתי אגודות של הדסים. אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. אומרת הגמרא, ואז התיישבה דעתו של רבי אלעזר והפסיק לשרוף את העולם ועלה למדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. זה הסיפור שהגמרא במסכת שבת מביאה. יש כמה שאלות על הגמרא הזאת. כשלומדים גמרא צריך לשים לב, לדייק וכל זה, ההתפלפלות. אז אנחנו עכשיו נלמד גמרא בהתפלפלות קצת. הדבר הראשון, ראו יהודי, באמת צדיק, סבא רץ לקראת שבת עם אגודות של הדסים, ואז התיישבה דעתו של רבי אלעזר. רבי שמעון לא יכל להראות לרבי אלעזר לפני זה, לא יכל להראות לו איזה יהודי עושה חסד, עושה איזה מצווה של ליישב את דעתו של רבי אלעזר. למה דווקא המקרה של הסבא הזה כל כך יישב את דעתו של רבי אלעזר? מה היה פה מיוחד שדווקא המקרה הזה יישב את דעתו של רבי אלעזר? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה כתוב בלשון הזאת. חזו, ראו את ההוא סבא רץ. אם זה בן אדם סתם אדם מבוגר, זקן שרץ, איך היה צריך להיות כתוב? ראו את סבא, ראו סבא אחד רץ. כאשר כתוב את המילה ההוא סבא, מה זה אומר לנו? שראו את ההוא סבא רץ, שמדובר פה על איזה סבא ידוע. זה לא סתם איזה אדם מבוגר. כי הגמרא אומרת, חזו ההוא סבא שרץ. אז איזה סבא ידוע שרץ. שואלים המפרשים, מי זה הסבא הזה? כי הסבא הזה מופיע בכמה מקומות בגמרא, ובכמה מקומות בזוהר הקדוש. רבי שמעון ורבי אלעזר כבר מכירים את הסבא הזה. זה סבא ידוע להם, זה לא איזה בן אדם מקרי שהם ראו. חזו ההוא סבא. כתוב במפרשים של הזוהר וגם של הגמרא, שני תירוצים, שני פירושים מי זה הסבא הזה. תירוץ אחד, פירוש אחד, אליהו הנביא. זה פירוש אחד שכתוב סבא, הכוונה לאליהו הנביא. יש עוד פירוש, שזה מובא בזוהר הקדוש, שכתוב סבא, הכוונה לסבא דסבין. מה זה סבא דסבין? זה מושג בזוהר. סבא דסבין זה הזקן של הזקנים. אומרים מפרשי הזוהר הקדוש, שכאשר כתוב בזוהר הקדוש את המושג סבא דסבין, זה הולך על מישהו שהיה בא מלמד את רבי שמעון ותלמידיו, והיה מלמד אותם סודות התורה. אז כתוב במפרשים של הזוהר, שזה היה נשמה מאוד גבוהה מגן עדן, שהייתה יורדת לרבי שמעון ותלמידיו ללמד אותם סודות התורה. מי זה? מי יודע מי זה, סבא דסבין? אף אחד לא יודע. עד שבא רבנו לעולם, רבי נחמן מברסלב, ובספר חיי מוהר"ן, אומר רבי נחמן מברסלב, מגלה לנו סוד. הוא אומר, אני סבא דסבין. כך אומר רבי נחמן מברסלב. הוא גילה לנו. רק סבא דסבין יכל להגיד שהוא סבא דסבין. אף אחד לא יכול לדעת מי זה סבא דסבין. זה היה נשמה. אומר רבי נחמן, סוד מאוד גדול, שגם זה להרחיב איזה פעם אחרת, אומר רבי נחמן, אני סבא דסבין. לפי זה, שזה חידוש מאוד גדול, אבל הוא גילה לנו את זה, הוא גילה לנו את הסוד הזה. לפי זה יוצא פירוש חדש עכשיו בגמרא. חזו ההוא סבא שרץ לפני השבת. אז מי זה הסבא שהם ראו? את רבנו. ראו את רבי נחמן מברסלב, רץ לפני כניסת שבת. איזה כניסת שבת? לפני האלף השביעית, בדיוק, לפני האלף של הגאולה. ראו אותו רץ עם שתי אגודות הדסים בידו. כתוב בזוהר הקדוש, שסוד ההדסים מרמז על נשמות המשיח. אבל כמה משיחים יש לנו? שתיים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. לכן הם ראו את הסבא דסבין רץ עם שתי המשיחים, עם שתי הנשמות של המשיחים. למה? כדי להאיר בהם את האור ולתת בהם את הריחות של המשיחים. שזה להכניס בנו את הדעת של משיח בן יוסף, שאת הדעת של משיח בן דוד. כאשר ראו את זה, אז אומרת הגמרא, התיישבה דעתו של רבי אלעזר. אז הוא הבין. למה אז התיישבה דעתו של רבי אלעזר? כי רבי שמעון ורבי אלעזר נכנסו למערה כדי להביא את הגאולה ואת התיקון של העולם. לכן אומרת הגמרא, שנכנסו למערה נברא להם עץ חרוב. מה זה עץ חרוב? עץ חרוב זה לחקור איך מתקנים את חורבן בית המקדש וחורבן העולם. כי זה היה מיד אחרי החורבן, הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. לכן זה מרמז העץ חרוב, שהם נכנסו למערה כדי לתקן את חורבן העולם. ובאמת הם עסקו בזה. הם זכו לעשות בזה תיקונים מאוד גדולים, לגלות את כל הזוהר ותיקוני הזוהר. לכן גם רבי שמעון אמר, בחיבור הזה, בספר הזה, יצאו מהגלות, תהיה גאולה. והם חשבו שהם יכולים כבר להביא את זה. לכן רבי אלעזר שרף, מרוב ההשתוקקות שלו להביא את הגאולה. כשראו את הסבא דסבין, את רבנו רץ, עם שתי אגודות והדסים בידם, לפני כניסת האלף השביעית, הבין רבי אלעזר, שנכון, אנחנו נפעל את הגאולה, נעשה הרבה פעולות, אבל אנחנו רק מתחילים את זה. ועוד 1,500 שנה יבוא הארי הקדוש, יבוא הבעל שם טוב, רק יבוא רבי נחמן מברסלב, ואז הוא יביא את הגאולה לעולם. ואז הוא יהיה לנו את האור של הגאולה. יהי רצון שבלג בעומר זה כבר נזכה להיות במירון עם רבי שמעון, עם רבי נחמן, עם כל הצדיקים האמיתיים.